עוד בית הבחירה, למדנו את ההלכה בפרק הראשון, הלכה א' עד, לא יותר, עד הלכה ח' למדנו, בעצם נתנו את חיוב בניין בית המקדש, שבעזרת השם ייבנה או נבנה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה מהר, הוא חייב לבנות את זה לבד, ואנחנו ממליצים בחום ובשמחה שיבנה בית המקדש כמה שיותר מהר, ירד משמיים. אבל גם אם הוא לא ירד משמיים, יש עלינו חובה לבנות את בית המקדש. זה מה שראינו פה בהלכה, ואת צורת הבניין, כשחילקנו אותו, את המבנה עצמו, לשלושה חלקים, יש לנו את הקודש הקודשים, את הקודש, ויש לנו את האולם. ובחוץ לו יש לנו את החצר שנקראת עזרה, זה ראינו בפעם הקודמת. את הכלים המונחים בתוך בית המקדש גם ראינו, יש לנו את הארון בתוך קודש הקודשים, את השולחן ואת המנורה, שולחן בצפון, מנורה בדרום, לכיוון קודש הקודשים, ומזבח הקטורת משוך כלפיהם, בין זהו, מזבח הקטורת, בחוץ, בחצר, יש לנו את מזבח העולה, בין מזבח העולה לבין האולם, יש לנו את הכיור וחנו. אלה הם הדברים שאנחנו עד עכשיו דיברנו עליהם. אומר הרמב״ם בהלכה ת', טוב, בחטא גם ראינו את העניין שבונים באבנים גדולות, ולא משמיעים קול של מתכת, כן? הפסוק אומר, מקבות וגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו, ואומר, אנחנו לא, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. חרב היא מקצרת, אנחנו לא מניפים את המקצר על המעריך. אומר בהלכת את הרמב״ם, כן, נכון, נכון. נכון. אומר הרמב״ם בהלכה ת', אין בונים בו עץ בולט כלל. לא עושים בתוך הבניין שילוב של עץ בולט כלפי חוץ, אלא או באבנים או בלבנים וסיד. ואין עושים מחסדראות של עץ בכל העזרה, אלא של אבנים או לבנים. אם יש איזה עץ שקוע בתוך המבנה, זה לא כתוב פה. כתוב לא בולט. שלא יהיה עץ שניכר, ניבט לעין רואה בתוך כל המבנה. או אבנים גדולות, או לבנים וסיד. ומרצפים את כל העזרה באבנים יקרות, אבנים טבעיות, גדולות, יפות, יקרות, ואם נעקרה אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה, פסולה, ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה, עד שתיקבע בארץ. כי אנחנו צריכים לעמוד בצורה יציבה על קרקע המשכן, המקדש, והקרקע היא מרוצפת. ברגע שיש בלשוננו היום בעלת המתנדנדת, אי אפשר לעמוד עליה בשעת עבודה, זה לא נקרא דרך שירות, כותב פה הרמב״ם. סעיף י"א, הלכה י"א אומר הרמב״ם, מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כוח הציבור, שנאמר, לרומם את בית אלוהינו, ומפארים אותו ומייפי כפי כוחם. אם יכולים לתוח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זו מצווה. במילים אחרות, בית המקדש חייב להיות הבניין המפואר ביותר. בית המלך זה הבניין המפואר ביותר. כמו שאמר שלמה המלך, לא יכול להיות, דוד אמר, לא יכול להיות שאני יושב בבית הרזים והארון ברית השם באוהל. לא יכול להיות דבר כזה. חייבים לבנות בית מכובד יותר לבית השם. הקדוש ברוך הוא לפאר בית אלוקינו, לרומם בית אלוהינו. ולכן לא רק שצריכים לבנות את הבית בצורה קבועה, אבנים טובות, ולייצב אותו בצורה חזקה, אלא גם היופי שלו. היופי הגדול ביותר, כמו שמופיע פה ברמב״ם, תעשה טיח מזהב על כל הקירות. זה פאר. טוב, כמובן לא צורות ולא דברים אחרים, אבל הפאה הוא כמה שיותר. וגם הכלים, כמו שהזכרנו, לגבי המנורה, שבזמן שנכנסו החושמונאים באמצע בית שני, לא היה להם ממה לעשות מנורת זהב, מקשה. עשו אותה משיפודים, מעץ, רק חיפו אותה באופרת, בבדיל. קיצור, עשו, כן, ואחר כך, לאט לאט שהשאירו, עשו אותה מכסף, ואחר כך עשו אותה מזהב, כדינה. זאת אומרת, יש אפשרות לעשות את הכלי גם לא מזהב, אבל הכל הולך לפי חשבון הכלכלי של אותה תקופה. ואם באמת בונים היום את בית המקדש, בוודאי ובוודאי שהיו מפארים אותו, ברוך השם, אנחנו בחברת שפע, לכולם יש הכל, אפילו יכולים לשלם שכר דירה כל כך גבוה, ברוך השם. האפשרות, יש לנו ברוך השם את הדרך, היו צריכים לשים שולחן עגול, פתוח מול המצלמות, ולתת תקציב כולל רב שנתי, רב מערכתי, להקמת בית המקדש. זה בעצם התפקיד בשבוע הזה של ממשלת ישראל, אילו היו מקשיבים לשיעור באתר ערוץ מאיר. אבל בינתיים נראה לי שהם לא הספיקו עדיין להסתכל, הם רוצים כל הזמן, אבל לא הספיקו, ואנחנו נמשיך ללמוד ונתפלל לקדוש ברוך הוא שכן יעשו את זה בזמן הקרוב ביותר. אומר הרמב״ם, אין בונים את המקדש בלילה, שנאמר, וביום הקים את המשכן. ביום מקימים ולא בלילה. ועוסקים בבניין מעלות השחר עד צאת הכוכבים. אין משלוש משמרות, אבל יש שתי משמרות. מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. והכל חייבים לבנות ולסייד בעצמם ובממונם. אנשים ונשים, כמקדש המדבר. אבל דבר אחד ברור. אין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין. ואין בין בניין בית המקדש דוחה יום טוב וקל וחומר שלא דוחה שבת. שני דברים לומדים. א', חשיבות גדולה יש לבית המקדש. כל אחד חייב להיות שותף. אין יהודי שלא יהיה שותף. אין בגופו, אין בממונו. אין במקצועו, כל מה שהוא מבין. חייב אדם להיות שותף בבניין בית המקדש. אבל שני גורמים צריכים להיכנס לעניין. א', אין ביטול תורה של תינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן זה לימוד תורה המחזיק את כל העולם. ואפילו בבניין בית המקדש לא מבטלים תינוקות מלימוד תורה. אולי, אולי, בדרך אגב, אנחנו פה ניתן קצת אינדיקציה לעניין החופש הגדול. בסדר? ברור, נכון? אם לבניין בית המקדש לא מבטלים תינוקות של בית רבן מתלמוד תורה, אז קל וחומר שאין דבר כזה ולא קיים מושג שנקרא חופש גדול. אלא אם כן, ילדים לא לומדים בכלל תורה, זה השם ישמור. אמר לנו פעם הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, שזה הגדר של תינוק שנשבע, ושנכנס למקום שלא לומדים בו תורה. במילים אחרות, מי שנכנס לחינוך ממלכתי בכיתה א', בגדר תינוק שנשבע. היום, היום, במציאות שלנו. אין עם זה הנחות, ואנחנו רואים את זה. אשתי סיפרה לי שבוע שעבר שהיא הייתה זו הרצאה של מישהו, באמת בחור, כולו למען כלל ישראל. לעזור לעם ישראל, להחזיק את הארץ, ממש, כל כמו שצריך. אבל הוא אמר לה, אתם הדתיים, באמת, פעם הייתי באיזה בית כנסת, מה זה השיר הזה שכולם שרים שרים ופתאום כולם מסתובבים אחורה? אתם מכירים את השיר הזה? מה? מכירים את השיר הזה? לא, אתם תבינו את המושגים. אני מדבר על המושגים. יודעים נשמה גדולה, אבל מה הוא יודע? שיש שיר ששרים ומסתובבים. מושג קבלת שבת אפילו אין אצלו. הוא לא יודע מה זה. אבל הוא התלהב, הוא שמח שפעם הוא היה והוא ראה שמסתובבים. אולי יש כמה כאלה אחרי שהיינו בקריית גת, מהקבלת שבת בפארק השופטים. אולי יש עוד כמה כאלה שאמרו, כן, יש איזה שירים, שרים, שרים, ואחר כך מסתובבים. יכול להיות. אז אנחנו צריכים ללמד אותם. בינתיים הם בגדר תינוקות שנשבו, הם לא יודעים. אפילו מושגים מינימליים, שדברים חיוביים, אני כבר מדבר על אסור מותר, לא יודעים. יש לנו הרבה מה לעבוד. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוח, כדי שנוכל לעשות הכל כמה שיותר מהר. ואם זה יגיע מהר, אז כמובן, יחד עם בניין בית המקדש, הכל יבוא יותר מהר. לכן הוא אומר, אנחנו לא עובדים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים בבניין בית המקדש, כל מי שרק יכול, או כל יהודי מצווה, הם בעצמם, בגופם, הם בממונם, אנשים ונשים צריכים להתעסק בבניין בית המקדש, חוץ מתינוקות של בית רבן. והנושא הנוסף הוא שעל אף שאתה חושב שכל כך חשוב לבנות את בית המקדש, להשרות שכינה בעם ישראל, לא על חשבון שבת. כי שבת היא יסודית יותר מאשר כל שאר הדברים. שבת קביעה וקיימה. זה משהו אחר. אקס טריטוריה, בית המקדש בזמן שהוא בנוי, עושים בו פעולות שלא עושים בשום מקום אחר בעולם. כמו שחיטה, הדלקת האש, לבושת כל השבוע לובשים שעת נס, הכהנים. כל זה קיים בבית המקדש. אבל בבניית בית המקדש לא מחללים שבת. סעיף הלכה י"ג אומר הרמב"ם, המזבח אין עושים אותו אלא בניין אבנים גזית. וזה שנאמר בתורה, מזבח אדמה תעשה לי, שיהיה מחובר באדמה. לא שיעשו אותו מקובבות, כל מיני בצקים מחול ואפר, כמו החושות שבונים מחנות פליטים. מאבנים, מגזית, אבני גזית, אבל שיהיה מחובר באדמה, שלא יבנו לא על גבי כפים ולא על גבי מחילות. וזה שנאמר במזבח אבנים, מפי השמועה למדו, שאינו רשות אלא חובה. ולכן תשימו לב, אם אנחנו יודעים שבית המקדש, אנחנו נראה את הדברים שזה ישר, אבל אין פה סרטוט. הר הבית בעצם בנוי, בלשון המשנה, כפין על גבי כפין. מה הכוונה? אנחנו צריכים, ונראה את זה עוד בהלכה, שכל המקום, בית המקדש, כל המבנה, עם החצר, עם העזרות, עם כל מה שיש בית המקדש, הכל יהיה במפלס אחד. אין פה דופלקס, ולא בייסמנט. אנחנו רוצים את כל המקדש במפלס אחד. אם כל המקדש במפלס אחד, אבל אנחנו רוצים על הר. כשהשפיץ של ההר, קודקוד ההר, זה בעצם אבן השתייה. זיהוי מקום קודש הקודשים. היום במציאות שלנו נמצאת שמה הכיפה שנבנתה כדי להגן על האבן המקודשת ליהודים. אין שום קשר בין שום פעילות מוסלמית לבין המקום הזה שנקרא כיפת הסלע. המקום גם בנוי כמתומן, או לא בנוי כבית תפלות של מוסלמים. בהר הבית המקודש אין שום בית תפלות של מוסלמים. יש בחלק הדרומי, בתוספת הורדוס, יש להם שם איזו כיפה אפורה קטנטנה. אבל הכיפה הגדולה היא נבנתה להגן על האבן המקודשת ליהודים. זה המקום המרכזי הגבוה ביותר של הר הבית. ממנו וצפונה, אם אנחנו עומדים עם הפנים אל הכותל המערבי, עומדים ברחבה עם הפנים בכותל המערבי. מצד שמאלנו, מי שצופה עכשיו זה הפוך. נגיד שאני הכותל המערבי, אתם מסתכלים עליי. כן? הכותל פה. מצד שמאלנו, של מי שעומד מולי, מי שצופה, כן? יש את כיפת הסלע. זה המקום הגבוה ביותר בכל האזור. שם השפיץ של הסלע הטבעי. משם וצפונה, זה קצת טיפה יותר נמוך, אבל ישר. אבל מי כיפת הסלע, מאבן השתייה ודרומה, צד ימין של מי שעומד עם הפנים לכותל, ההר יורד במתלול חזק למטה עד לעיר דוד ועד לשילוח. ממש יש ירידה חתלולה. אז איך יצרנו משטח כזה גדול, אם אנחנו לוקחים את הפרופורציה, כן? זה הפרופורציה. איך יצרנו משטח כזה גדול? ישר, עשו קיר תמך, בנו כיפות, ומעל הכיפות יצרו משטח ישר. כמו שהיום ישרים שטח. אבל במקום למלא את החללים, ישירו את החללים חלולים. יצרו קירות תמך, יצרו קשתות, עליהם רצפה, והקשתות למטה זה מחילות. אומר לנו הרמב״ם, המזבח, מזבח העולה שבחוץ, אסור שיהיה על גבי כפים, על גבי כיפות. חייב להיות קרוב לקרקע. זאת אומרת, עד מקום המזבח, מקודש הקודשים עד מקום המזבח, בפרופורציה, אם אנחנו לקחנו דבר כזה, עד מקום המזבח, סליחה, אחורה, לכיוון מזרח, עד מקום המזבח, יש לנו סלע. כשאנחנו הולכים דרומה, יש לנו כפים. אבל מהמקדש עצמו, לוקחים מצד מערב, שזה קודש הקודשים, כיפת הסלע, אל צד מזרח, אנחנו מוצאים את עצמנו תמיד על גבי סלע. לכיוון שנקרא היום שער הרחמים, או שער שושן, בלשון המשנה. זה מה שאומר פה הרמב"ם. המזבח לא עומד על גבי קומה שנייה, על גבי כיפות, כפים בלשון המשנה, אלא על גבי סלע יסוד עצמו, ומחובר אל סלע היסוד. מחובר אל קרקע העולם. זה בעצם המזבח. סעיף י' הלכה י' אומר הרמב"ם, כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הציפורן כסכין של שחיטה, הרי זו פסולה לכבש ולמזבח. שנאמר, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם. ומהיכן היום מביאים אבני המזבח? מן בתולת הקרקע. חופרים עד שמגיעים למקום הניכר, שאינו מקום עבודה או בניין, ומוציאים ממנו האבנים, או מן הים הגדול, ובונים מהם, וכן אבני ההיכל והעזרות, שלמות היו. צריכים לקחת אבנים שהן חלקות לחלוטין. אין בהם חגירת ציפורן. אתה בודק כמו שבודקים סכין שחיטה. אין בהם פגם. אבן פגומה לא יכולה להיות חלק מהמזבח. במילים אחרות, אבני המזבח היו אבנים חלקות ללא פגימה. אבני יסוד שעקרו אותם מתוך הקרקע, שלא סיטטו אותם סתם למשהו אחר, אלא ביסוד הקרקע, משם לוקחים אבני, נקרא בתולת הקרקע, משם לוקחים את האבנים לצורך המזבח. אבני היכל והעזרות שנפגמו או שנגמרו, פסולים, ואין להם פדיון אלא נגנזים. כל אבן שנגע בה הברזל, אף על פי שלא נפגמה, פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש, שנאמר, כי חרבך הנפת עליה ותחל עליה. לשים לב שהרמב״ם פה מדייק, דווקא לבניין המזבח ולבניין הכבש, כן, אם באיזשהו מקום נגע ברזל, אז זה פסול. אבל הבניין עצמו רק בתוך מקום הבנייה. מבחוץ אין בעיה. זה הבדל ברור בין מזבח וכבש לבין הבניין עצמו. המזבח וכבש בשום מקום, בשום דרך, בשום צורה, אסור שיונף ברזל על גבי האבן. מאבן, אבל שלא יניפו עליה ברזל. לא, זה ברזל כדי להחזיק את הבטון. בבית המקדש לא היו דברים כאלה. כי לא היו עושים טיח. לא היו עושים יציקות. היו בונים אבני גזית. אם תשים לב, כשאנחנו נמצאים במקומות החיצוניים ביותר, כך למשל, את מה שקראנו לזה, קיר התמך של החצר החיצונה של בית המקדש. הרמפה הזאת, שאמרנו שבנו אותה, משטח ישר, כן? קיר התמך החיצוני זה הכותל המערבי שהיום אנחנו עומדים להתפלל שם. לא על זה נאמר שלא זז השכינה מהכותל המערבי. הכותל המערבי שנאמר עליו זה הכותל המערבי של קודש הקודשים, של המקדש. אנחנו נמצאים הרבה הרבה החוצה. עכשיו תשים לב איך בנוי הקיר הזה. הקיר הזה בנוי כקיר תמך לכל דבר, ללא שום אמצעי עזר חוץ מהנחת היוונים אחת על השנייה. כן, יש אמצעי עזר אחד, שכל אבן היא, כל שורה, כל נדבך אבנים, הוא אצבע פנימה יותר מזה שמתחתיו. 2.5 סנטימטר בין נדבך אחד לנדבך שמעליו. במילים אחרות, אם מישהו עומד צמוד לכותל, ברגליים צמוד לכותל, בעצם אם אני מוריד את כל השורות עד למטה, אני מוריד את הרצפה שיש עכשיו שהיא גבוהה, ויש תוכנית הרי לעשות מתחת, להגיע אל שטח היסוד, יש עוד כמה נדבכים, אז בעצם אני עומד על הכותל. יש לי שרצה להחמיר בזה. כי בעצם אתה עומד על גבי הכותל, על גבי הכותל זה כמו בתוך הר הבית. שכאלה שלא דחפו, הרב ציוד עליה מכניס אצבעות לתוך הכותל. עכשיו מה שקורה זה, אם כל שורה היא 2.5 סנטימטר פנימה מחברתה, אז אם אני לוקח 5 שורות למטה, כמה סנטימטר כבר הגעתי? 2.5 כפול 5? 7.5 סנטימטר, 5 שורות. ואם יש 18 שורות למטה, אני כבר נמצא ב40 וכמה סנטימטר. כולי עומד על הכותל. באוויר, אבל יש שם את הריצוף שלנו היום. אבל אלה כל הקומות עד למטה. בוודאי. יש עוד? בוודאי. תלך לפינה הדרומית ותראה עוד שורות כלפי מטה. עד שהם מגיעים לרחוב ההרודיוני. לא. אתה יכול לראות בחלק של הגברים יש פיר עד למטה, שאתה יכול לראות את העומק עד לאבנים הראשונות. ואתה יכול ללכת גם לפינה הדרומית, כשנכנסים משאר ההשפעות, במקום להמשיך את המעלה לכיוון הכותל, יש שם הכניסה למחפירות ארכיאולוגיות. הפינה, זו הפינה הדרומית מערבית. פינה דרומית מערבית, אתה יכול לראות שיש עוד אבנים למטה. יש עוד נדבכים. יש מחמירים. בסדר? זה המציאות שלנו היום. כמובן שאנחנו מדברים כבר על הבנייה, בעזרת השם, אנחנו נבנה. לכן הוא אומר כך, לגבי מזבח וכבש, אסור שיונף ברזל בשום מקום, בשום דרך, בשום צורה, על שום אבן. לגבי הבניין, המקדש עצמו, אז הרב אמר שדווקא בשטח בית המקדש, אסור שיהיה הנפת ברזל, לא שומעים מקבות, בהלכה חטא הוא כתב, אבל בחוץ לא כתוב. כותב, מפצלים אותם, עושים אותם בחוץ, אחר כך מכניסים אותם לבניין. כן. כן, כן, השמיר, מה שנקרא, כן. טוב. אבן שנפגמה. סליחה. כן, אמרנו, אבני היכל, סעיף הלכת תתוו. אבני היכל והעזרות שנפגמו, שנגמימו, פסולים. ואין להם פדיון אלה נגנזים. כל אבן שנגע בברזל, אף אפי שלא נפגמה, פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש. שנאמר, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. והבונה אבן שנגע בברזל במזבח ובכבש לוקה. שנאמר, לא תבנה את הן גזית. והבונה אבן פגום עובר בעשה. זה הלכת את זין. אבן שנפגמה, או שנגע בברזל לאחר שנבנית במזבח או בכבש, אותה אבן פסולה והשאר קשרות. ומלבנים את המזבח פעמיים בשנה, בפסח ובחג. או כשמלמדים אותן, מלמדים במפה, אבל לא בחפיס של ברזל. שמה ייגע באבן ויפסול. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשבאים ללבן את המזבח, עושים את זה בצורה כזאת, שאנחנו לא נוגעים במזבח בברזל, כמו שלפעמים מלבנים דברים שצריך, יכולים לחמם אותם. אנחנו לא עושים את זה בברזל, כדי שלא יפגע במזבח. הלכה י' זין, אין עושים מדרגות למזבח, שנאמר, ולא תעלה במעלות על מזבחי. אלו בונים בו כמו תל בדרומו של מזבח, מתמעט ויורד מראש המזבח עד הארץ, והוא הנקרא כבש. והעולה במעלות על המזבח, לוקה. וכן הנוטץ אבן אחת מן המזבח, או מכל ההיכל, או מבין האולם ולמזבח, דרך השחתה, לוקה. שנאמר, ונתצתם את מזבחותם, ואשר הם תשרפו, לא תעשו כן, לשם אלוקיכם. זאת אומרת, כל מי שעובר ונוטץ בדרך של השחתה איזשהו חלק מהמזבח, מהמבנה, בית המקדש, בין המזבח לאולם, כל מקום כזה, ברגע שאדם בא ושובר איזשהו שבר, הוא עובר בלב שלא תעשו כן לשם אלוקיכם. הלכה י"ח, אומר הרמב״ם, המנורה וחיליה, והשולחן וחיליו, ומזבח הקטורת וכל כלי שרת, אין עושים אותם, אלא מן המתכת בלבד. אם הסאום של עץ, או עצם, או אבן, או של זכוכית, פסולים. שמים לב? אני חייב מתכת. איזה סוג מתכת? זה כבר סיפור אחר. אבל אני חייב לעשות את הכלים האלה, שהם שולחן, וכליו, מזבח הקטורת, מנורה וכליה, כל כלי השרת, דווקא ממתכת. אומנם כותב הרמב״ם בהלכה יוטט, היו הקהל עניים, עושים אותם אפילו של בדיל, כמו שראינו בחשמונאים. אחרי כל המאבק הגדול נשארו, אחרי מלחמה, נהיים עניים, אין הרבה כסף. אז עשו של בדיל. ואם השאירו, עושים אותם של זהב. אפילו המזרקות והשיפודים והמגרפות של מזבח העולה והעמידות, אם יש כוח בציבור, עושים אותם של זהב. אפילו שערי העזרה, מחפים אותם זהב עם מצאה ידם. כמו שאמרנו, לרומם בית אלוהינו, אנחנו מצווים להדר, לפאר, להעשיר, ככל שרק ניתן, את בית השם. כי המקום הזה, זה המקום המרכזי בעולם. לכל הברכה, לכל הטובה שיש, בית אלוקים. ברגע שזה בית אלוקים, חייבים לפאר את בית אלוקים. לא נשאיר אותו חס ושלום, פחות מכל מקום אחר. יותר מכל מקום אחר בעולם. לא יהיה דבר כזה שבית אלוקים הוא מקום פחות מפואר מהמפואר ביותר. חלק מכבוד השם, כבוד השכינה. הלכה כף, אומר הרמב״ם, עכשיו לא רק לגבי החומר, אלא גם יש לנו את כוונת הבנייה. אומר הרמב״ם בהלכה כף, אין עושים כל הכלים מתחילתם, אלא לשם הקודש. ואם נעשו מתחילתם להדיות, אין עושים אותם לגבוה. אוכלי גבוה שלא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם הדיות. ומי שנשתמש בהם גבוה, אסורים להדיות. אבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית הכנסת, אין בונים אותם להר הבית. במילים אחרות, אני צריך שיהיה הכל לשם קדושת המקום. ולכן, חייבים לעשות את כל קני המקדש לשם קדושת בית המקדש. כלים לעבודת השם. לא יכול להיות שמישהו ילך לשוק מחנה יהודה, יקנה איזה קערה יפה, הנה, יקנה איזה מצקת יפה, הנה בזיך להביא דם. אין דבר כזה. כלים צריכים להיות מיוצרים לטובת בית המקדש. אבל אם כבר בנו לטובת בית המקדש ולא השתמשו, זה נקרא אז מנה ולא צר בה. זאת אומרת, אדם הזמין ולא השתמש, אפשר להשתמש בהם לדברים אחרים. גם אם חצבו אבנים וקורות לבית הכנסת, לא בונים אותם לבית המקדש. הכל צריך שיהיה לטובת בית המקדש עצמו, אפילו לא לבית הכנסת. וכאן יש הלכה שאולי כדאי לדעת אותה גם להיום. ראיתי לאחרונה, צריכים לשים לב אליה. לא יכול להיות שאדם יביא משהו משומש לבית הכנסת. בא מישהו רוצה להביא ארון לבית הכנסת, שטיח לבית הכנסת. מה זה השטיח הזה? הוא קנה חדש לסלון, אז השטיח שלו מאוד יקר, הישן, החדש עוד יותר. אז את הישן הוא אומר לבית הכנסת, כי השטיח בית הכנסת הוא שטיח פשוט, של כמה מאות שקלים, והשטיח שלו זה 15,000 שקל. אדוני, את החדש שקנית תביא לבית הכנסת, אתה משומש, תשאיר בבית. לא יכול להיות שתביא לבית השם משהו שהשתמשת אצלך בבית. זה לא מכובד. ארון, לבית הכנסת. מה פתאום? אתה רוצה להביא משהו לבית הכנסת, או שתקנה חדש, או שתיצור אותו בעצמך. אבל לא דבר שכבר היה לשימוש אדיוט. היה לשימוש אדיוט, איך אנחנו אומרים? הקריבהו נא לפחתך, ירצך או יסף עניך. תמיד זה למי שתגיד, תשמע, יש לשטיח משום מה שאתה רוצה. אם אין לו, הוא יסכים. אבל מה יגיד לך? אני מעדיף חדש, נכון? אז זה דבר יסודי, צריך לדעת זה מה שהוא אומר כאן. אפילו אם בנו, אם חצבו אבנים טובת בית הכנסת, לא מביאים לבית מקדש, יש רמות רוחניות גם בזה. בעזרת השם נזכה לכבד את בית הכנסת, ולדעת מה חסר לנו במקדש מעט, אז הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את מקדש הגדול, לא המעט, הרב. כן, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נמרה בימינו אמן.